גיבורי כוח עם אריאל ברמן וחקלאי מושב יסודות. שלום לכם ומועדים לשמחה, אנחנו בשידור חג מיוחד מהסוכה הגדולה והמיוחדת במושב יסודות, יחד עם נציגי החקלאים והחקלאים עצמם. נמצאים איתנו הרב אליעזר דאובה, שלום לך ומועדים לשמחה.
שלום וברכה.
מגדל את רוגים כבר 40 שנה?
פלוס.
ועדיין מתרגש כמו בשנה הראשונה?
אנחנו מתפללים בכל פעם שזה יצליח, ולא תמיד, רק התפילות עוזרות. זה לא העניין של ניסיון ולא כלום, רק התפילות.
איתנו גם הרב שלמה הרשקוביץ.
שלומי הרשקוביץ בשבילך.
שלומי, בשביל המאזינים, אוקיי. אתה מרכז ענפי גידולי השדה ומטעי האתרוגים?
במושב יסודות, כן.
אוקיי, עוד מעט תפרק לנו את מה זה ענפי גידולי השדה. ולידך, הוא הזהיר אותי לא לומר הרב, אז אילל רובין, מרכז המטעים ביסודות, שזה שונה מאוד מגידולי השדה, נכון?
כן.
זהו, זה כל מה שאני יודע על חקלאות. מפה עכשיו תצטרכו להסביר לי. אבל נתחיל איתך, הרב אליעזר דאובה, בכל זאת אנחנו בחג הסוכות, מגדל אתרוגים. יש לכם פה במושב יסודות פרדסים של אתרוגים, והשנה מה עשיתם איתם?
אנחנו הפקרנו את כל הפרדסים, וההפקר הזה גרם שברוך השם עם ישראל בא בהמוניו, ונהנו מה... פרי שגדל על העצים בלי שטופל, כך לא היה פרי איכותי כמו כל שנה, אבל אני חושב שנתח גדול מהעם יברך השנה על אתרוגים שכתפו בשנת השמיטה מהמטעים שלנו.
יש לך הערכה כמה אנשים הגיעו לממש את האפקר הזה של האתרוגים?
אין לי הערכה, באו באוטובוסים, באו ברכבים פרטיים, זהו, היו בעיות חנייה.
ואת אומר את רוגים שלא טופלו במשך השנה, כי בכל זאת זה לא היה אוצר בדין, זה היה הרי אפקר. מה זה אומר? עד כמה את רוגים היו באמת טובים? למי שרצה לברך על את רוגים שלכם.
קשה מאוד למצוא את רוגים טובים בלי שטיפלו בהם. לא טיפלו, הייתה סייעת הדשמיה שחלק מהענפים היו קשורים משנה קודמת, וכשגדל את רוג על ענף שהוא בעצם קשור ומיוצב יפה, על העץ, אז קורה שיוצא איזה שהוא אתרוג יפה, מי שהתפלל טוב בט"ו בשבט, ובחג השבועות.
זאת אומרת, התפילה של האדם הכותף, זה לא התפילה של המגדל בשנה הזו, הכותף, היה צריך להתפלל על האתרוג. כל אתרוג שנקטף, אתה ככה, יש איזשהו קושי ככה, איזושהי תחושת חמיצות קלה, של איזה אתרוג אחד פחות שאני מוכר השנה?
אני לא מוכר אתרוגים השנה.
לא, אבל יש אתרוגים שמגדלים בחול אותם, כן אפשר למכור.
אלה שמחול כן, אבל אין לי שום להפך. אנחנו נהננו מאוד מזה שהציבור כתף ונהנה, ועכשיו הציבור קצת יודע להעריך בשנה רגילה למה אתרוג לא עולה כמו תפוח עץ.
לא פשוט, הם עשו את זה בעצמם וניסו. שאלה מעשית, אני גם קיבלתי, אני לא יודע אם זה מהפרדס שלכם או מפרדסים אחרים, היו עוד פרדסי אתרוגים בארץ שהופקרו?
היו, כן, כן.
אז אני גם קיבלתי אתרוג כזה השנה, שהופקר, ושאלתי את עצמי, רגע, מה עושים איתו אחרי? הרי אתרוג, אם אני זוכר משנים עברו, הוא לא מרכיב בקלות, הוא פשוט הולך ומצטמק. אז מבחינת קדושת שביעית, טכנית, מה עושים?
צריכים לשמור אותו עד שהוא לא ראוי יותר לאכילה. ואז מותר לזרוק אותו, אבל לא, צריכים לשמור אותו. קדושת שביעית.
תהליך יותר ארוך מאשר פרי רגיל.
כן, כן, זה מספר חודשים.
טוב, אז נשמור אותו. הרב שלמה הרשקוביץ.
שלומי הרשקוביץ.
שלומי, סליחה, סתירה אני מוחק. טוב. התפרסמו צילומים ישר במוצאי ראש השנה, איך הטרקטורים שלכם נכנסים אל השדות. זה באמת כזה קריטי? או שזה סתם בער בכם, או שסתם זה תמונות יפות?
לא, קודם כל זה תמונות יפות בהחלט, אבל זה מאוד קריטי, ואני אסביר למה. מה גם שאנחנו בסיומה של שנה מעוברת. יש ביסודות כ-2,000 דונם של שטחים פתוחים, של גידולים חד שנתיים, ואנחנו במהלך השנה האחרונה כמובן השבטנו את הכל, למעט כמה מאות דונמים שאנחנו זרענו עבור מאכל בהמה לפני השמיטה, לפי היתר המפורסן של מרן החזון איש, אם מעניין בהמשך אני אפרט על העניין
מה
הזה.
מה אוכלות הבהמות, מה זה? איך זה נקרא הגידולים?
זה גידול שהוא בעצם חיטה, שאנחנו קוצרים אותו.
חיטה לבהמות.
לבהמות, חיטה שיכולה גם להיות למאכל אדם, אבל הרעיון של היתר, אנחנו קוצרים את החיטה לפני שהיא מבשילה, לפני שהיא מביאה שליש גדולה, שנחשבת למאכל בהמה.
זה הסיפור שאנחנו שומעים לפני פסח, על האוכל שנותנים בפרות.
בדיוק, מאחר ואם זה עובר את השלב של שליש גדולו, נהיה ראוי למאכל אדם, הוא נאסר באיסור ספיחין. כל השדות היו מופקרים, ומלאים בקוצים. לא טיפלנו, ואנחנו בחלון זמן מאוד מאוד קצר, כדי להכין את כל השדות לזריעות של השנה השמינית.
מתי זה הזמן שזורעים?
הזריעה הראשונה, בעזרת השם, יוצא גם מתאים לתאריך הלועזי, בדרך כלל אנחנו עושים את זה בתחילת חודש 11 למניינם, זה בתחילת חשבן, ממש בזין חשבן.
אז צריך להכין את כל השדות, בעצם חורשים, זה השלב שבו אתם חורשים את כל השדות?
חורשים או עושים עיבודים אחרים, אנחנו נחלק את זה. זאת אומרת, חלק מהגידולים הם גידולים שאנחנו מגדלים אותם בחורף, וזורעים אותם בתחילת החורף, וחלק מהגידולים אנחנו זורים אותם יותר לקראת הקיץ. את גידולי החורף שזה חיטה וקטניות לסוגיהן, חומוס עבור חברת צבר שאנחנו גדלים כל שנה, או שטראוס תלוי כל שנה לפי ההזמנות, אנחנו זורים בתחילת החורף, וקוטנה, תירס,
אז מה, אז איך שיצאה השנה, התחלתם עבודה במשמרות של 24 שעות?
בהחלט אנחנו עובדים 24 שעות, ממש מצאת ראש השונה, כדי להספיק כמובן עד ערב סוכות, לעשות את כל העיבודים ההכרחיים, שזה אומר לעבור על כל השטחים, או לחרוש אותם, או לעשות עיבוד אחר שקוראים לו דיסק. הרעיון הוא להפוך את האדמה ולהכין אותה לקראת מועד הזריעה. מאחר ואנחנו אחרי שנה מעוברת, ככל הנראה אנחנו מתפללים לכך, החורף יגיע גם יותר מוקדם, ואנחנו צריכים מהר מהר להספיק לפני שהגשמים יבואו.
אילן רובין, אחראי על המטעים, כלומר על הפרדסים.
פרדסים, קרמים ומטע אבוקדו.
אצלכם גם הייתה דחיפות כזאת של מוצאי ראש השונה? אתה נראה רגוע יותר.
לנו רק היה דחיפות לבצור את הענבים, שלא יצרבז דין, השאר אנחנו במשך החורף מטפלים גם בקרם, גם במטעים.
אז בוא נדבר רגע על באמת אוצר בית דין, שזה בעצם הפרדסים שכן המשכתם לעבוד בהם במהלך...
הפרדסים השנה היו של שישית. שנה הבאה.
אבל מאמצע שנה פחות או יותר התחלתם כבר לעבוד בשביל אוצר בית דין. ממתי מתחילים לעבוד בשביל אוצר בית דין?
מתחילים לעבוד לאוצר בית דין ממתי שנגמר התפוז האחרון של שנה השישית, ואתה מתחיל להשקוט את הפרדסים בשביל שנה הבאה.
מתי זה קורה פחות או יותר?
זה קורה באמצע יוני. זה קורה בפרדסים.
אוקיי.
הדבר היחידי שיש לך אוצר בית דין, זה הקרם שאתה מתחיל את הזמירה שלו, באמצע חודש שני, אבל לא הפרדסים ולא האבוקדו, הם בשנה הקודמת הם היו שישי.
נכון, נכון.
רק עכשיו הם מתחילים את השמיטה.
אז איך בעצם עובד התהליך של אוצר בית דין?
אוצר בית דין זה סך הכל נותן לך אפשרות לא לעבור על איסור סחורה. יש אחד מהאיסורים בשמיטה, זה לסחור נכון. בפירות. אוצר בית דין הוא, בסוגריים, הוא שולח פועלים, כדי שיעבדו את יגדלו את הפירות ויוכלו לקטוף את הפירות ולהעביר לעיר ששם יהיה תחנות חלוקה לחלק את הפירות.
אז בעצם מה שנמצא תחת אוצר בית דין, הפרדסים הללו עובדים בהם כמו בכל שנה כרגיל?
לא. יש את הדברים שמותר לעשות כדי שהחקלאי יוכל לקבל עליהם כסף, כמו להשקות את השדה את המטע, לקטוף, זה גם עולה כסף. יהיה צריך מישהו שלשלם את זה.
כן, אני שואל, אבל ברמת העבודה, לא ברמת הכסף שאני מדבר עליו, ברמת העבודה...
האוצר בית דין לא נתר לך לעשות דברים. מה שמותר, מותר, מה שאסור, אסור. זה לא עושה האוצר בית דין. האוצר בית דין הוא סך הכל מתיר לך את החלוקה, לקטוף את כל הפירות בפעם אחת, ולחלק את זה בעיר.
כלומר, הפירות שגדלים עכשיו... שכבר אולי נמצאים בשווקים תחת אוצר בית דין, זה לא פירות שאתם עבדתם סביבם במהלך השנה האחרונה, אלא רק שימרתם אותם בעצם.
שימרנו את העצים, ועל ידי זה גם...
אפשר, ואז יש מה לקטוף כי שימרתם את העצים.
שימרנו את העצים, ואז וגם את הפירות, כיוון שאוצר בית דין, שהוא ישלם לי עבור הריסוסים, אז אני גם את הפירות שימרתי, ואני כתבתי, והאוצר בית דין, הוא משלם לי את ההוצאות. אני פועל של האוצר בית דין.
עכשיו, באמת?
אבל זה לא מתיר לך שום איסורים, את האיסורים
זה נשאר לך, היסורים נשארו.
זאת אומרת, היסורי העבודה בשדה קיימים גם בפירות הצער בידיעה, אבל באמת אנחנו רואים שהמחירים שנמכרים, אתה יודע, אומנם זה סוג של תחנות חלוקה אמור להיות, אבל בפועל מה שמשלמים בפועל על הפירות של אוצר בדין, ביחס למה שיש בשוק, זה באמת הרבה יותר זול. אז למה זה? כי זה הרווח של החקלאי לא מתבטא במחיר?
אין רווח לחקלאי. משלמים רק את ההוצאות.
ובגלל זה יותר זול באמת?
לכן זה צריך להיות יותר זול.
אוקיי. הרב אליעזר דאובה באתרוגים, זה קצת יותר מורכב. זאת אומרת, יש חומרות משני הכיוונים.
אתרוג מורכב הוא לא כל כך קשה.
לא, אתרוג מורכב לא קשה, אבל מורכב מבחינת השמיטה, כי כבר בתחילת שנת השמיטה, לא היה אפשר לכתוב את האתרוגים, למרות שהם גדלו בשנה השישית.
כן, אנחנו... הרמב״ם פוסק שזה באתרוג זה הולך בתר לכיתה, אז ממילא אנחנו, לפני השמיטה, כתפנו את כל האתרוגים רק עד ראש השנה, בשנה השישית. בשנה השביעית לא השתמשנו באתרוגים האלו.
כמה אתרוגים אתם בממוצע כותפים בכל שנה מהשדות פה ביסודות? מהפרדיסים?
זה תלוי באיזה גיל השדה, שטח. אם זה נטע רווי, אז זה מגיע לעשרות אלפי אתרוגים.
כמה ידיים צריך בשביל זה? אתה לא כותף הכל לבד, נכון?
יש לנו פועלים, פועלים מכל מיני עמים שהקדוש ברוך הוא שלח אותם עלינו רק כדי שיהיו אתרוגים יפים לעם ישראל.
עכשיו, את אותו לחץ, שלומי הרשקוביץ, שהיה לכם במוצאי ראש השנה הזה, בעצם היה לכם באתרוגים לפני כניסת ראש השנה של שנת השמיטה.
בהחלט, מאחר ואנחנו רוצים לצאת ידי חובת שתי השיטות, אתרוג זה הפרי היחיד שיש מחלוקת לגביו, האם קדושתו הולכת כמו פירות אחרי הכנתה, או כמו ירקות אחרי הלקיטה.
כן.
מכיוון שאנחנו מחמירים על עצמנו לקחת את שתי השיטות, אז אנחנו את הכתיף של האתרוגים של השנה השישית, סיימנו בחמש אחרי צהריים, שנה שעברה, זאת אומרת שנה שעברה, זאת אומרת כבר לא שנה שעברה, בשנת תשפ"א, סוף שנת תשפ"א, בחמש אחרי צהריים, כאשר אני מוציא את המצלמה ומצלם את השטח, שהשמש נוטה לערוב, וחבר מתקשר אליי, אומר לי, תשמע, אתה עדיין בשטח, אני אומר לו, כן, אני עדיין בשטח כדי להספיק את הכתיף של סוף השנה מאחר, וברגע שנכנס ראש השנה, גם אתרוגים, זאת אומרת, מראש השנה, מצום גדליה של שנה שעברה, עד ערב סוכות, אנחנו לא כתפנו אתרוגים גם שהיו ראויים, סיימנו את הכתיף בערב ראש השנה, ואותו חבר אומר לי, אני חייב להגיד לך משהו, אני ככה אכניס את זה בין הדברים, אתה עדיין בשטח ויש לך בוץ בטח על הרגליים, אז אתה צריך לדעת שהחלקיקי הבוץ האלו שיש לך על הרגליים, בטח אתה רוצה להיות בבית, אתה עדיין בעבודה, אלו הסנגורים שלך ליום הדין, חקלאי ככה בערב שנת השמיטה, באמת לחוץ מאוד, אבל הייתה לנו באמת פה סייעתא דשמיא אדירה, וראוי להגיד, באמת, מושב יסודות נכנס השנה, סיים השנה את השמיטה ה-11, מקומו.
זאת אומרת, זה הפעם ה-11 שהיישוב יסודות שומר שמיטה.
כן, וברוך השם, באמת הצלחנו לקטוף, להספיק, איך אומרים, את רוב רובם של הפירות, אני חושב, לקטוף, וברוך השם היה שיווק טוב, ומתרגשים עכשיו, איך אומרים, הסתערנו על המטעים במוצאי השמיטה הנוכחית, בצום גדליה בבוקר, מכיוון שלא טיפלנו בעצים, כמו שאילה לא מטפל במטעים, אנחנו לא טיפלנו בכלל, למעט קצת השקיה ודשן לפי ההלכה מה שמותר בהגדרה של אוקמי, ומראש השנה עד ערב סוכות עבדנו עם עשרות פועלים, כדי להוריד ביותר מ-50% את הנפח של העצים.
אגב, שאלה, גם שוב שאלה גם טכנית, איך נערכים פתאום עם כל כך הרבה עובדים אחרי שנה שלמה שלא העסקתם אותם?
לפני, אני חושב שאחרי פסח כבר, הייתה לנו ישיבת עבודה ראשונה של הערכות ליציאה משמיטה. יש תוכנית עבודה סדורה שאנחנו הכנו ממש עם קבלני עבודה וגם הפועלים שלנו. הגענו מוכנים. הרבה סייעתא דשמיא.
אנחנו צריכים לצאת להפסקה ראשונה, מיד נשוב.
על העבדה. הפודקאסטים של אתר כל חי.
שבנו אליכם מהמושב יסודות. העיר פה מנדי אור, שהוא הטכנאי שלנו פה, של השידור הזה, ששניכם השתמשתם בתאריכים לועזיים, ויש לזה סיבה, זה לא סתם. בעצם הגידולים, אתם נצמדים לתאריכים של השמש, ללוח בעצם של השמש, נכון?
אנחנו נצמדים ללוח של השמש, אבל יש פלא שאנחנו רואים שהפירות, הם כן מכירים את הלוח, את הלוח היהודי. אתה רואה את זה בענבים, ענבים בדרך כלל כותפים אותם בחודש שמיני, אבל אם חודש שמיני יוצא מוקדם, אתה רואה שהענבים נתקעים, ורק אחרי תשעה באב הם מתחילים להתבשל, שאתה יכול לבצור אותם.
זאת אומרת, אתה אומר, אתם פועלים לפי הלועזי, אבל הפירות לפי העברי.
אנחנו פועלים לפי הלוח שצמוד לשמש, שזה לוח של הנוצרים, אבל הפירות, יש להם כן משהו שהם מכירים את הלוח, את החגים ואת הלוח העברי, שאתה רואה את הלפעמים, הכל נראה מתבשל, מתבשל, כבר אתה מזמין את הבוצרת, ואז פתאום הכל נתקע, וצריך לחכות לתשעה באב. אתה רואה באבוקדו, את הקטיף הראשון, זה אחרי סוכות, אם יש שנה מוברת, אז פתאום מתאחר לך אבוקדו, גם הקטיף של אבוקדו מתאחר. אתה רואה שהם כאילו כן מכירים שיש לוח יהודי, ולפי זה צריך...
כן, מעניין. גם באתרוגים זה ככה?
באתרוגים זה... באתרוגים אנחנו ראינו את זה בערב שנת השמיטה. אנחנו הרי הפסקנו לקטוף מיד בערב ראש השנה, וכמעט כל הפרי נקטף, על אף שכל שנה עד ערב סוכות אנחנו קוטפים וקוטפים וקוטפים, אחרי ראש השנה כמעט ולא נשאר פרי על העצים. זאת אומרת, הכל, הקדוש ברוך הוא זימן לנו את הפרי בזמן.
זה היה וציוויתי את ברכתי?
אני לא יודע לתרגל את זה.
להוסיף את זה לברכה, למה לא?
מה אתם רואים בכל זאת 11 פעמים של שנת שמיטה שעברה עליכם, ותמיד מדברים על הברכה הגדולה שיש לשומרי השמיטה, לחקלאים, שבאמת יש להם ניסיון אמיתי, רוב הציבור הרי לא באמת מרגיש את זה. אז אולי הוא צריך באמת קצת לשמור על קדושת הפרי, מעבר לזה אין הרבה הבדלים. יש הכל בשפע גדול מכל מקום ובכל מקום, אבל אצלכם אתם בעצם שנה שלמה באמת מושבתים.
אני יכול להגיד, לפני שנספר פה באמת כמה דברים, איזשהו כלל מנחה. אף יהודי לא שומר שבת, בגלל שמשלמים לו כסף, או בגלל שהוא מרוויח משהו.
נכון.
גם אנחנו לא שומרים את השמיטה, בגלל שאנחנו רוצים להרוויח ניסים, אבל הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו פרשת באר, את הברכה של וציוויתי ברכתי בשנה השישית. אמר לי, הרב שאול אייכנברג שליטה, יהודי צדיק, שיושב בבית המדרש של הרב אפרטי, והוא מנחה אותנו ביחד עם אמרה דאטרה, הרב קליין, מנחה אותנו בכל ההלכות של נושא שנת השמיטה, גם במאמר אוסגר, הוא גם יליד יסודות אגב, הוא אמר לי דבר מאוד יפה, שמיטה, לשמור שמיטה זה ניסיון עצום, באמת ניסיון עצום, אבל בתוך הניסיון הגדול הזה יש הרבה ניסים, זה ניסיון בשילוב ניסים, ואנחנו רואים את זה ממש ממש בעיניים, אני יכול להגיד לכם שזה ניסיון, הייתי בכינוס, היינו כל החקלאים של יסודות בכינוס מפואר של קרן השביעית, במלון חפץ חיים שעשו, כן, הסתגרו רק לחקלאים, ככה לסיכום שנת השמיטה, ואתה רואה חקלאי שמשבית 900 דונם של חממות, שיש לו מאות עובדים, של חסות, בן אדם לא דתי, ואתה אומר, מאיפה הבן אדם הזה שאב את הכוח, גיבור כוח אמיתי, מאיפה הוא שאב את הכוח הזה?
אם הוא היה רוצה דווקא, הוא יכול למצוא את הפתרונות
של יותר מחירה, בטלפון אחד יש שום בעיה. ואני יכול להגיד לכם שלשמור שמיטה, גם בהיבט של חקלאי חרדי, זה ניסיון עצום, רק בחיטה, אני יכול להגיד לך, אריאל, השנה, היה ניסיון עצום. אנחנו מגדלים חיטה למאכל בהמה, וקוצרים את זה מוקדם, אנחנו זורים את, את החיטה לפני השמיטה, וקוצרים אותה מוקדם רק למאכל בהמה. השנה, מלחמת רוסיה-אוקראינה,
היה מחסור אדיר.
מחסור אדיר, לא רק מחסור אדיר, אדיר, המחיר. המחיר של החיטה, אני זוכר, אני לפני כשש שנים התחלתי לעבוד בתור מרכז גידולי השדה, אני זוכר את המחיר, המחיר עלה 870 שקלים לטון, השנה 1,600 שקלים לטון, זה משהו לא נורמלי. עכשיו, לקחת שדה כזה, ולהשביט אותו, וחקלאי שאין לו גב חזק, יכולים לבוא ולשכנע אותו, תשאיר את השדה לגרעינים, ותרוויח המון כסף. זה מיליונים. אז באמת זה ניסיון עצום. אבל אני כן אספר סיפור אחד, אתה רוצה עכשיו, אין לי בעיה.
כן, כן, כן.
שהיה לי בגידולי השדה בשנה שעברה. בסוף השנה השישית היה לנו נס גדול מאוד בקוטנה, בגידול הקוטנה. בקצרה אני אנסה לתאר את זה, כדי לא לתת פה הרצאה באגרונומיה, כל שדה צריך לזרוע בו בכל שנה משהו אחר. יש עניין של מחזור זרעים, זה מכחיש את הקרקע, כ-380 דונם במושב יסודות היו צריכים להיזרע בגידול שקוראים לו סורגום. סורגום זה סוג של טירס ממשפחת הטירס עבור המאכל בהמה. זה היה צריך להיות זרוע שם בשנה השישית. כאשר אנחנו הכנו את הקרקע בסוף השנה החמישית כבר.
כן.
אני מקבל טלפון ממשרד החקלאות, מהשירות להגנת הצומח, זה השירות שמפקח על יבוא הזרעים למדינת ישראל. שלום שלומי, אנחנו מצטערים להודיע לך שהזרעים שהזמנת, הזרעים האלו מגיעים מאיטליה, נמצאו נגועים באיזושהי מחלה מיוחדת, פטריה מסוימת שאם הבהמה אוכלת את מה שגודל מאותה מחלה, היא מפילה את ולדותיה או מתה, זה מאוד מאוד מסוכן. בקיצור, נתקעת עם 380 דונם של שטח מעובד, בלי יכולת לזרוע שם את מה שתכננתי, והגידול היחיד שהיה רלוונטי במקום הזה, זה היה קוטנה. ואני זוכר את היום שהלכתי להילל, הילל מצטנע, אבל הוא עשרות רבות של שנים, אחד מרבותיי פה בנושא החקלאות, וכל פעם שיש לי שאלה, שאני צריך מישהו עם ניסיון, אני הולך להילל, אמר לו, הילל, תקשיב, יש איזה ברוך קטן, קיבלתי טלפון, אין סורגו, מה עושים? עכשיו, אני לא רציתי לזרוע קוטנה.
למה לא?
למה לא? יפה. בסוף השנה, לא, קוטנה אפשר לבח בלא רע בכלל, אבל בסוף השנה החמישית זה היה שיא הקורונה. ובשיא הקורונה העולם היה סגור. לגמרי, נזכר בסגרים. העולם היה סגור, אז לא היה מלונות, לא היה מלונות, לא היה חתונות, לא היה, הכל היה סגור. ממילא שוק הטקסטיל היה מרוסק. לא היה צריך צמיחות למלונות, הדודה לא הייתה צריך לשים לה לחתונה, פשוט לא היה צורך בטקסטיל בעולם.
כן.
ולא זרו, לא זרו קוטנה. המחיר הבורסאי, אנחנו מקבלים כסף עבור, לפי מחיר בורסאי, המחיר הבורסאי של הקוטנה, באותו זמן היה כ-9 שקלים ו-45 אגורות לקילוגרם סיבים. זה מחיר של קילוגרם, אני לא רק שאילה דוגמה.
כן.
ואני, בלית ברירה, החלטנו לזרוע. אתה זוכר? הלכנו עם...
מי זה החלטנו? זה אתה ואילל יושבים ביחד ואומרים, רגע, מה נזרע הקוטנה? אבל יש פה מושב שלם סביבכם. רק אתם מחליטים?
יש יהודי ששמו רב מוישה לוי, שהוא הולך איתי יד ביד בגידולי השדה, עשרות רבות של שנים שהוא עסק בגידולי השדה, יש לנו ניסיון רב בגידולים שונים, ובהחלטה משותפת עשינו ישיבה מיוחדת, החלטנו לצאת. ואני מתחיל לזרוע
קוטנה. אגב, היו עוד אופציות על השולחן, או קוטנה, או דברים אחרים?
העיבוד שעשינו שהיה עיבוד שלא אפשר לנו לזרוע שם משהו אחר. העיבוד החקלאי, כן. בעצם בעברית קוראים לזה נעלנו את השטח, ריססנו איזשהו חומר מסוים שלא אפשר לנו לגדל משהו אחר.
אז בעצם זה היה או קוטנה או כלום?
או כלום. אז מישהו אמר לי, אל תזרע כלום. אמרתי, אני לא משאיר שטח ריק, ואנחנו מתחילים לזרוע קוטנה, והשכנים מהקיבוצים הסמוכים באים אליי, אומרים לי, שלומי, תגיד לי, אתה לא נעים להגיד לך, אבל השתגעת, מה אתה זורעת? תזרוק את הכסף בים, למה אתה זורע קוטנה? אין מחיר. וזרענו קוטנה, ואני יכול להגיד לכם שלא קיבלנו יבולי סי, למרות שזה השנה השישית, אבל באותו יום שאנחנו כתפנו את הקוטנה, שזה היה מיד לאחר חג הסוכות כבר בשנת השמיטה, זה יבול שישית, כן. גידול לא נגמר בשישית, המחיר הבורסאי של הקוטנה היה בין 25 ל-27 שקלים לקילוגרם.
זאת פי שלוש.
ממש פי שלוש. אנחנו קיבלנו טיפה פחות, בגלל שהיה לנו ביטוחים שהיינו צריכים להפעיל שם, או כל מיני דברים, אבל ראית בעיניים ממש פי שלוש. זה, עכשיו, אני בהתחלה לא קלטתי את זה. עכשיו, אני לא מסוג אנשים שמפיץ את הטיפורים וזה, ואני בא הביתה ואני אומר לאשתי, לקחתי מחשבון, אני יושב עם אשתי ביחד, אומר לה, תראי, בואי נעשה שנייה חשבון, פי שלוש, צמרמורת, בעיניים.
וואו. אבל וישר חשבנת שזה הברכה של
השומרי השמיטה? כל אחד רואה את הברכה בצורה, זה פי שלוש, אין פה שום. אילל, תספר לכם, תשאל אותו על הפרדס, תספר לך מה היה בפרדס.
תספר לנו. רגע, כל כזה, זה באמת מדהים. זה ממש הברכה של השנה השישית, ואם זה לא היה מצליח חלילה, אגב, אתה היית חוטף באופן אישי, או שאתה מוגן פה ביישוב?
חקלאי זה מקצוע מאוד טוב. אתה יכול לעשות פשלות ולא כועסים עליך. זאת אומרת, אתה יכול לגדל, וזה באמת חשוב לקשר אצל השמיטה, למה דווקא חקלאים נקרא גיבור כוח? כי חקלאי זה מקצוע נורא מבלבל. מצד אחד אתה יכול, אתה זורע, שם את הזרע באדמה, צומח, קוצר, מנגיע כסף. מצד אחד זה נראה נורא פשוט, אבל שיטפון אחד, שרב אחד.
זה הכל הולך?
הולך. חד משמעית. במזיקים, אנחנו מתפללים על זה בישן הרבה. זאת אומרת, אתה יכול ברגע אחד שילך לך היבול.
וזה קרו, יש שנים כאלה?
זה קרה שנה בענבים, וזה קרה שנה שעברה בחומוס. היה לנו חומוס שגידלנו, והגיע שרב בחודש חמישי, גם אני אומר את החודש שלו, אז זה ככה יצא בצפות אייר, משהו כזה. היה 45 מעלות, 44 מעלות, כשבוע שלם.
ואין דרך למגן, לשים איזשהו סחכות מיוחדות?
על 300 דונם של חומוס אתה לא יכול לשים סחכות, וזה איך מישהו אמר לי, המדריך שלי, יש אגרונום שלי, הוא אומר לי זה, כי הקדוש ברוך הוא עשה אותנו מיקרוגל. ממש, ואתה מגיע לשדה, וכל החומוס שרוף, כאילו ברנר עבר על השדה, וואו. ואין מה לקצור.
תן לנו דוגמה אחת לאיזשהו מויפס אצלכם בפרדסים, הלל.
בשנה רגילה אנחנו כותפים מהפרדס שלנו בין 1,550 ל-1,600 דולבים.
מחלים.
דולבים, זה דולב, זה מחל שגודלו מטר ועשרה על מטר ועשרה, בגובה 60-70 סנטימטר, שהפועלים כותפים אותו, ומאיתנו זה עובר לבית אריזה או לתעשייה, תלוי כל זן ליהודו. וערב השמיטה בשנה הקודמת, אף על פי שזה שנה חמישית, אבל זה היה שנת ערב השמיטה, כתפנו 2,400 מחלים.
של איזה פרי?
של תפוזי ולנסיה קוראים לזה. תפוזי ולנסיה, ששנה רגלה אני כותף 1,550-1,600, כתבתי בערב השמיטה, כתבנו 2,400 דולבים, שזה 700 דולבים בהליכה.
זה פשוט מדהים מה שאתה מספר
כן,
פה.
כן, אבל צריך לדעת דבר אחד, הקדוש ברוך הוא מנהל חשבונות מצוין, אבל אתה אף פעם לא יכול לדעת אם הברכה היא ביבול, או הברכה היא שהמחיר הוא כפול,
הברכה נמצאת.
הברכה השאלה... נמצאת, אבל לא תמיד אתה רואה את הברכה, להגיד, וואה, יש לך פה יבול, זה הברכה. כיוון שיכול להיות פעמים שיש לך יבול, אבל
לא, גם במובן מסוים, זאת אומרת, ההיגיון אומר שהברכה צריכה להגיע בשנה השמינית, אם שמרת שמיטה כמו שצריך, תראה את ה...
לא כתוב שם,
אני יודע, מה שכתוב אני יודע, וציוויתי את ברכת בשנה, אני אומר, אבל ההיגיון, אם היינו כאילו מסתכלים על זה כבני אדם, היגיון של בני אדם, אומר, שמרתם שמיטה. אוקיי, עכשיו מגיע לכם הצ'ופר בשנה השמינית. השאלה, גם את זה רואים לפעמים, הרב אליעזר דאובה.
אנחנו יודעים דבר אחד, הצ'ופר זה בעצם השכר שאנחנו אמורים לקבל על קיום המצוות. אם אנחנו לא מקבלים חלילה, אז אין שכר. אז ככה שהצ'ופר הוא בעצם, אנחנו מקבלים אותו רק בעולם הבא. אנחנו לא מסתכלים על הדברים האלה בעולם הזה. אבל אנחנו רואים ברכה, ברכה ודאי שיש.
איפה אתה ככה יכול לשים את האצבע מכל השמיטות שאתה זוכר, שראית איזושהי ברכה מיוחדת?
קודם כל... בדיוק השבוע מישהו שאל אותי, אתה לא פוחד, אתה מספר לכולם את כל הסודות המקצועיים וכדומה, אתה לא פוחד מקונקורנציה? אז אני מסביר לכולם שהקדוש ברוך הוא נותן לנו ברכה, והקדוש ברוך הוא ברוך השם מביא לנו הרבה בעלי תשובה, וכל שנה התצרוכת רק הולכת וגדלה, וכל שנה ברוך השם האנשים היהודים מתפנקים שמעוניינים ביותר ויותר פרי, כמה שיותר משובח. אז ממילא אנחנו רואים את הברכה לאורך כל השנים, לאורך כל ששת השנים, וביותר בשנת השמיטה, כי הברכה של השנה השישית, רואים אותה בחוש. אין ספק, אנחנו רואים בחוש שהגידולים גדלו יפה, יותר מבכל שנה אחרת. יכולנו לחסות גם כדי שנוכל שנה שלמה לחיות כמו בן אדם. ועכשיו אנחנו מתכוננים, אחרי החג, אם ירצה השם, להתחיל שוב, להתכונן לשבת הבאה בעוד 7 שנים.
עד כמה קשה להסתובב בפרדסים, בשדות, בשנה הזאת, ולא לגעת? עד כמה זה בוער בעצמות של רגע, אתה רואה פה את הפירות, את העץ, ש...
זה, יש קטעים כאלו. זה, יש לך קטעים שאתה רואה את העץ, אתה רואה את העץ, שהוא, אם אתה לא תתן לו תמיכה, הוא ייפול וישבר, וזה לא כל כך פשוט שמותר לך לתת לו תמיכה וליישר אותו.
אבל עבודות שימור מותר.
יש גבול דק.
יש גבול דק בין קיומה לעבורי. זה לא כזה. יש קטעים שהקטע הזה, זה הניסיון שלנו. לשמור שמיטה ביסודות, אין בעיה. כולם, את המשכורת, אתה מקבל אותו הדבר. אין לך, בשנים האלו, אין לנו... הורדה בשכה בגלל השמיטה. כשהייתי ילד, היה כזה דבר. מערב שמיטה עד פסח שנה אחר כך, הורידו שליש מהמשכורת. אז היה קשה מבחינה קיומית.
כלכלית ממש, כן.
אבל היום אתה מקבל את המשכורת, אתה מקבל אותו דבר. כל הבעיה שלנו זה הדברים הקטנים האלו, שאתה יודע שזה, אתה יכול להקל פה, יש, אתה תמצא מישהו שיקל לך, אבל אתה רוצה לשמוע את השמיטה בצורה המעודרת ביותר, וזה הניסיון שלנו.
אבל גם בשנת השמיטה אתה מסתובב בפרדסים כל יום?
אם לא תסתובב בפרדסים, אז תגיד קדיש בסוף השמיטה. אתה צריך להסתובב. הממטרות, הטפטוף לא תמיד עובד כמו שצריך.
והשקיה צריך להזכיר מותרת.
השקיה מותרת. יש מחלות שמותר לך לרסס, אם לא תרסס, לא יהיה לך לא עץ ולא פרי. לא פרי ולא עץ, איך שתרצה תקרא לזה. אתה צריך להסתובב, אתה צריך.
אז הניסיון הוא יומיומי.
הניסיון הוא יומיומי בדברים קטנים. האם מותר או אסור?
יש דברים שאתה מתלבט עם עצמך, ואז אתה מתייעץ אולי עם...
ודאי, אני לא פוסק. אני, לתמי הכל דחוף.
אז מה, אתה קורא דחוף, הרב, בוא תראה את העץ רגע?
אז יש דברים שאני מתקשר לרב, לא שאני נמצא בשטח, אבל כשאני חוזר הביתה, אני מתקשר, אני שואל, יש לנו בעיה כזאת וכזאת, האם זה מותר או אסור? ואז הוא אומר לך את דעתו, מה, האם זה מותר או אסור. אבל זה הניסיון שלנו. לא, הניסיון שלנו לא של חקלאים, שהם, זה הכסף שמקבלים, כיוון שאני מקבל את המשכורת ממושב יסודות. בזה אין לי את הניסיון. הניסיון שלי זה הדברים הקטנים האלו, האם זה מותר או זה אסור.
כמה אתה הסתובבת בשדה בשנת השמיטה, הרב דאובה?
אני הסתובבתי רק כדי לא לשכוח איפה הפרדס. כי בעצם, אני לא עשיתי שום דבר, אני יכול לספר לכם איזה משהו מעניין. הייתה לנו חלקה אחת שקרס הרשת, יש לנו רשת עם קונסטרוקציה שלמה, כל העסק קרס באיזושהי שערה.
רשת שמשמשת למה?
רשת צל, שעושה צל מעל מעל כל העצים.
מעל כל העצים?
כל העצים.
בית רשת קוראים לזה באיזו קונסטרוקציה כזאת שבנויה סביב הפרדס.
אז כן יש שטחים שאפשר להצל.
מטעים, לא גידולי
סדה. אתרוגים בלי רשת קשה מאוד להגיע לפרי איכותי.
אוקיי.
אז יש רשתות. קיצור, בחורף שלפני השמיטה קרס העסק, הכל צנח על העצים, וכמובן העצים קרסו חלק מהם. וכשעץ קורס, אז הוא מתחיל לגדל בצד כל מיני אברכות כאלו מהאדמה, וכל מיני בעיות שיוצרים לנו אחרי כן. אז באנו לפרדס, ואוי ואבוי, שנת שמיטה, אי אפשר לעשות שום דבר. אז הבאנו לשם את הרב סריאל רוזנברג, מהבית דין של רבי ניסים קרליץ.
כן.
והתייעצנו איתו מה לעשות. אז הוא... נתן לנו הנחיות, התיר באיזושהי צורה, אבל המצח שלו לא כל כך שידר שזה הולך בקלות. החלטנו לא לעשות שום דבר. אז בעצם היום אנחנו הולכים לפרדס, ומסתכלים עליו ורואים שחלק מהפרדס שקרס, העצים הם מתכופפים והם צריכים עכשיו שיקום חדש, אז אנחנו חושבים לעצמנו, אוי ומה יהיה? אבל ברוך השם, העצים משדרים שהם, אם ירצה השם ייתנו לנו פרי יפה השנה, ואנחנו נתגבר על זה.
אגב, שיקום של עץ כזה, כמה זמן זה לוקח?
זה לוקח, זה
שנים?
זה לוקח לא רק עניין של זמן, ולא רק עניין של מיומנות, אלא צריך המון סייעתא דשמיא, כדי שהוא יחזור לעצמו, ולראות טוב טוב, שחלילה לא ניקשל בבעיות של אורלה. כי עץ כזה שקורס, הוא מוציא כל מיני ענפים חדשים מהאדמה.
הוא כאילו גידולים חדשים בעצם.
ואז אנחנו צריכים טוב טוב להיות יחד עם הפועלים.
ולעקור את זה גם בעיה בעצם? כי זה פרי?
אסור לעקור את
זה. אסור לעקור.
אסור לעקור את זה. והעץ הזה, אין גם סיבה לעקור אותו, כי הוא משדר לנו כעת, אל תדאג, יהיה לך פרי יפה, הכל יהיה בסדר. אבל כשעברנו שם בשנת השמיטה, אני אישית לא הרגשתי שום ניסיון. לא היה לי שום יצר בכלל להתחיל לגוע בו. כמו שאין לי יצר בשבת להיכנס לרכב. כך שברוך השם, אנחנו מקווים שהשם יעזור ונמשיך עם זה הלאה.
שלומי, בשדות הפתוחים, אין כל כך, יש מה לעשות, זאת אומרת, בשנת השמיטה, או שאין בכלל מה לטייל שם אפילו?
האמת היא שחייבים לטייל, כי אחד הקוריוז קטן, אחד השטחים החקלאים שלנו, איזה מישהו פורע חוק שפך לנו פסולת בנייה, בתוך השדה, כי הוא ראה שדה מושבת, אז מישהו שפך מסעית עם אבנים משתלבות וכל מיני פסולות.
אתם יכולים לייפות אולי משהו פתק עיקר ביישוב, לא?
כן, בדיוק, אבל אני מסתובב. אני עשיתי לי מנהג בשמיטה כל יום בבוקר, אני דווקא ליתרוגים נכנסתי למתי יתרוגים, ואמרתי גיד שבס ויצאתי. ממש ככה, בשביל להרגיש. אבל קודם כל ככה, בחלק הראשון של השנה יש לנו את החיטה שזרענו, לפני...
שזה בתחילת השנה.
בתחילת השנה זה נגמר בצבעות פורים.
אוקיי.
חודש רביעי למניינם. אבל אז אנחנו קוצרים ויש הרבה... זה כמו שיש את אליל אל במטעים, יש גם בחיטה הזאת את ההגדרה של אוקמי או לעברוי, ריסוסים אם צריך וכו' וכו', כמובן.
זאת אומרת, זה שהקרקע עצמה...
זה הכל שייך, לא.
לשמור על כוחה? זה הרי לא הגידול עם עצמם.
לא, גם הגידול עצמה אני מתכוון, אני מדבר על החיטה בחצי הראשון של השנה.
אחרי שעברנו את השלב הזה, במקומות
שבהם... לא, בגידולי שדה שום דבר, ממש, רק שומרים, מה שעשינו בכלל בשנת השמיטה, בעיקר עסקנו בטיפול בתשתיות, החלפנו מערכת השקעיה עם מחשוב חדש, וטיפלנו בכל נקודות המים שלנו, זה הסיבה שהגענו לשטחים, פשוט טיפלנו בתשתיות, מנצלים את...
לא בשדה עצמו, אלא ב...
בשולי השדות, במטרה לשפר את כל התשתיות של המים וההשקיה, ושאר התשתיות, גדרות, כל מיני דברים, באזורים של השדות, שלא קשורים לעשייה עצמה של החקלאות.
למה אנחנו שומעים ברקע דווקא את השיר הזה?
משהו נחמד שהיה פה, בסיום תפילת נעילה, בבית כנסת של מושב יסודות. נשארו שתי דקות בסיום תפילת נעילה אחרי תקיעת השופר, שעדיין אפשר להתפלל תפילת ערבית. והחזן שלנו, רב חיים פריצ'ליטה, שהוא עוד אביו התפלל פה את התפילות של ימים נוראים, ראה שנשארו שתי דקות, אז הוא פצח בשיר הזה, וכל הציבור השתתף איתו בשער רשומה עם סך, והרגשנו ממש כיישוב חקלאי, שהתפילה הזאת שמחוברת גם עם היום של אישני רבי, אומרים את זה, הרי שערי שומעים פסח ויצור חולה טוב לנו תפתח. אומרים את זה גם בוישן הרב, וזה מאוד מאוד מחובר לחקלאות, ועם דמעות כולם שרו והתפללו את השיר הזה, באמת היה מרגש במיוחד, מעמד מרגש היה, ואז נקשו למייקי, זה היה מיוחד במינו.
אנחנו בשידור מיוחד, מהסוכה במושב יסודות, עם הרב אליעזר דאוב, שלומי הרשקוביץ ואילן רובין, סוגרים שעה ראשונה. מיד אנחנו שוב לעוד שעה מיוחדת עם חקלאי יסודות.
שיורך והיים דויפקים קמים בדלים צקוין לך שום כשו ויפקות שוי חי נגילי כי יתוב רב סילי חויס אוי 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 ולו רחמי kaniyim vedalim tikoy kein Mili.
על האבדה, הפודקאסטים של אתר כל חי. גיבורי כוח עם אריאל ברמן וחקלאי מושב יסודות.
שלום לכם שוב מהמושב יסודות, אנחנו בשידור מיוחד עם חקלאי המקום, למרות שהרב אליעזר דאובי, אתה לא גר כאן ביישוב, נכון? אבל אתה מושבניק, כך או אחרת.
כן.
אז הרב אליעזר דאובי, מגדל האתרוגים הידוע איתנו, שלומי הרשקוביץ, נחזור שוב על התואר המעט ארוך, אתה מרכז גידולי השדה ומטעי האתרוגים במושב יסודות, והילל רובין מרכז מטעים. ביסודות, אז שוב שלום לכם ומועדים לשמחה.
מועדים לשמחה.
מועדים לשמחה.
אגות מועד בעברית.
אני אומר שאנחנו יושבים עם חקלאים של המושב יסודות, אבל קשה לומר שאתם נראים חקלאים. הרב דאובי עם עניבה ושלייקס, אתה שלומי ככה, אולי בגלל שזה מועד, בגלל זה, או שככה אתם נראים כל השנה?
בשמיטה אנחנו רואים ככה. נראים ככה, משתדלים ללכת עם בגדי שבת. אני בכל אופן קיבלתי על עצמי, בשנת השמיטה, כל פעם שדיברתי ודיברתי לא מעט בשנת השמיטה לפני כל מיני אנשים ולפני כל מיני ציבורים, רק עם בגדי שבת. תמיד אמרו לי, מה, אתה בא לדבר לפני אנשים? מה אתה הולך עם בגדי שבת? לפחות מינימום כובע טמבל, משהו, מגפיים.
שאתה ראה הוכחת רצינות, שאתה באמת מסתובב
עם מזדות. בשאלה, אם ראינו פעם, ראיתם פעם מישהו בשבת הולך עם בגדי יום חול. אז אנחנו בשמיטה הולכים בגדי שבת, ביום יום אנחנו נראים ממש כפלאחים אומרים.
גם אתה?
גם אני.
זאת אומרת, ביום יום איך אתה, מה הלבוש? מגפיים ו...
משהו דומה, כן. אנחנו בשדה לא יכולים ללכת עם עניבה, ולא יכולים ללכת כמו שאני נראה כעת, בכל המועד. מה זאת אומרת?
איך נראים חייו של חקלאי? מה, איך זה עובד? קמים בבוקר ומה עושים? חוץ מלהתפלל טוב לקודש ברוך הוא.
מתפללים קודם כל שהיום יעבור בשלום, כי יש לנו כל מיני קטעים, אנחנו יכולים להתקל בכל מיני בעלי חיים שיכולים להזיק גם לנו וגם לשטח.
למשל, איזה...
יש נחשים, יש כל מיני דברים שיכולים להזיק, ואנחנו מתפללים, ולפעמים לפני התפילה עוד צריכים לגשת לראות מה שלום הפועלים, האם הם נכנסים לעבודה או לא.
באיזה שעה בדרך כלל פועלים מתחילים את העבודה בשדות, בפרדיסים?
6:30 בבוקר.
6:30 בבוקר.
כן, לא תמיד מותר להתפלל בשעות כאלה, לפעמים צריכים לגשת לפועלים לפני התפילה. מתפללים, תואמים משהו ורצים לשטח.
וכל היום נמצאים בשטח?
רוב היום.
למה? מה יש לעשות כל כך הרבה בסוף?
בייחוד בחודשי הקיץ, ברגע שהפרי מתחיל לצאת לאוויר העולם.
כן.
אז אנחנו צריכים ללוות אותו לאורך כל הדרך.
מה זאת אומרת, זה לעבור מסביב לכל פרי ולוודא שאין שום דבר שמפריע לו לתפוח, לגדול?
באתרוגים, כל פרי מקבל טיפול אישי. זה לא שאני מטפל בעץ והעץ מגדל את העץ.
זאת אומרת, כל אחד מעשרות אלפי האתרוגים בפרדס עובר טיפול לאורך השנה?
כל אתרוג, מהרגע שהוא חונת, מקבל טיפול אישי. ואחר כך מחליטים מה נשאר ומה נזרק. יש שם סלקציה שברגע שאנחנו רואים שהפרי הוא לא ראוי לברכה, הוא יהיה עקום או שהוא חטף כל מיני פגעים, אנחנו זורקים אותו ומשאירים רק את הנטו.
קוצצים כדי לאפשר לשאר הפירות לגדול יותר טוב?
כן, האתרוגים לא אוהבים אחד את השני, כשהם צמודים אחד לשני, הם מזיקים אחד לשני, לכן אנחנו צריכים להשאיר כל אתרוג בנפרד ולקשור, לייצב אותו ולנקות לו מסביבו את הקוצים. כל אתרוג מקבל טיפול, כך ש... יש לנו סייעת הדשמיה שיום אחד מספיק לטפל במה שצריך באותו יום, אבל אחרת זה אי אפשר...
אז לאורך כל השנה הפועלים נמצאים בשדה?
לאורך, במיוחד בחודשי הקיץ.
אני אומר שדה, אבל אני מתבלבל, פשוט זה פרדס, האתרוגים זה פרדס, זה לא שדה, כן. ואתה נמצא איתם, אתה מכיר את כל העבודות שצריך לעשות?
ודאי, אחרת אנחנו לא מגיעים לתפוקה שצריכים... ברגע שמגיע הקיץ... אפילו יותר נכון לומר גם כבר מחודש אדר, שהאביב מתחיל להתקרב, אנחנו יום יום נמצאים בשטח ועוקבים אחרי העץ, ואחרי כן עוקבים אחרי כל אתרוג ואתרוג, רואים שהפועלים עושים את העבודה כמו שצריך.
אבל בעצם אתה צריך לחלק את עצמך, יש לך פרדסים לא רק פה ביסודות, בעוד מקומות.
כן.
אז איך אתה עושה את זה?
אז אנחנו משתדלים. משתדלים לי בכל מקום שלנו את המנהל של המקום שלו, שאחראי שם, ומפקחים עליו יום יום.
עכשיו, בשנת השמיטה אין לך יותר זמן להיות בפרדסים שנמצאים לא בארץ, מחוץ לארץ.
כן, יש לנו שיתוף פעולה עם מגדלים בחוץ לארץ במספר מדינות, והשנה כתפנו בחוץ לארץ פרי שנוכל לייצא אותו לארצות הברית ולאירופה, כי גם שם יש יהודים שצריכים להשתהל... להתפלל.
ולייבא לארץ, זה לא הייתה אופציה?
הבאנו קצת לארץ, אבל בארץ יש אופציות אחרות, אנשים הולכים לקטוף, יש להם אפשרויות אחרות שאין בחוץ לארץ, כי בארץ בכל אופן יש הרבה פרדסים.
למה אגב, יש איזשהו יתרון יחסי למדינות בחול שבהם אתה מגדל פרדסים? האתרוג הוא אחרת? זאת אומרת, יש את האתרוגים המרוקאים המפורסמים. אבל מעבר לזה, אני מבין שאתה נמצא באיטליה, באיזה עוד מקומות?
כן, יש אנשים שרצו לגדל דווקא במקומות האלה, מכל מיני סיבות. א', הייצוא הרבה יותר קל משם. אין כל מיני בעיות שיש לנו כאן בארץ בקשר לייצוא. אז לייצא לאירופה ולארצות הברית, מאיטליה או מספרד, הרבה יותר קל מאשר מהארץ. זה הסיבה העיקרית שמגדלים שם. וגם כלכלית, יש לפעמים מדינות שיותר קל, יותר זול לגדל שם, למשל במרוקו. הפועלים הרבה יותר זולים, והענף הזה הוא עתיר פועלים.
אבל אני רוצה רגע להבין, הרי אתרוג זה לא פרי שבדרך כלל מיועד לאכילה. אז מה האינטרס של המרוקאים לגדל אותו?
האינטרס של המרוקאים הוא אך ורק כדי לספק את היהודי, לספק את התצרוכת היהודית.
זאת אומרת, זה הסיבה לאורך כל השנים הם ייצאו את האתרוגים אל מחוץ למרוקו, לקהילות היהודיות ברחבי העולם?
כן, כן.
הם מכירים בכלל את הגידול הזה? זאת אומרת, החקלאות העולמית מכירה באתרוג, הרי תפוז זה משהו שמוכר בכל העולם, פירות האדר מוכרים בכל העולם. האתרוגים, יש מקומות שלא מכירים אותם בכלל, שלא יודעים מה זה?
בוודאי שיש מקומות שלא יודעים מה זה. יש מקומות שלמשל באיטליה משתמשים בזה גם לכל מיני קונפיטורות ולכל מיני דברים כאלה.
לריבות ודברים כאלה.
לריבות, אבל עיקר השימוש זה רק ליהודים, לחג הסוכות.
אז כמה בעצם אחוז מגידולי הפרדס הוא אתרוגים? זה אפילו לא אחוז באיזה, כאילו, זה מזערי מאוד, אם כך.
מזערי מאוד, כן.
הוא מתכוון מגידולי האדרים.
כן. טוב, איך נראים החיים שלך, שלומי הרשקוביץ? אתה בשדות הפתוחים, אתה צריך קודם כל כובע בטח יותר, עם מצחייה יותר ארוכה.
אז אצלי בדרך כלל למעט בימי החורף המסיביים, כמו שאומרים, שאי אפשר לעלות על השטח, שאז יותר רגוע, סביב כמעט כל מעגל השנה, אני עסוק מאוד, מאחר והחלק הראשון של השנה מתבטא בהתארגנות והכנות של הרבה טרקטורים ופועלים שנמצאים במגוון חלקות, כל חלקה מקבלת את ההכנה הרלוונטית לאותו גידול שהולך לגדול שם. אחר כך מגיע לפי סוג הגידול, אם זה כותנה, חומוס, חיטה, טירס, לסוגיו, כל גידול לפי מועד הזריעה שלו, שזה בדרך כלל בין למניינם, חודש 11, שזה בסביבות חשבן, עד שבט, סוף שבט, שהגידול האחרון שאנחנו זורים זה הכותנה, והחלק השני זה החלק של בהתחלה, פתיחת המים, רישות, לרשת את כל השטחים בתשתיות של מים, טפטוף, מערכות טפטוף, והפעלת אלפי דונמים, מאות רבות של דונמים של מערכות מים והשקיה, במקביל לקציר של החיטה למאכל בהמה ולמאכל אדם.
אז על כמה פועלים אנחנו מדברים, שנמצאים בשדות במקביל?
גידולי השדה, בשונה מהאתרוגים, זה עובד לפי פיקים, איך שאומרים. זאת אומרת, רק שצריך להרכיב מערכת מסובכת של טפטוף, מביאים קבלן עם 20-30 פועלים, ועושים את זה בימים ספורים. ביום-יום אנחנו כשני אנשים ש...
כי בעצם האזריה והקצירה זה מכונות הכל?
הכל, הכל בטרקטורים. היום טרקטור מסוגל לחרוש ביום כ-250 דונם. הוא עובד בניוג אוטומטי, יש עליו תאילנדי, לא צריך לשים שם מישהו, איך אומרים, מתוחכם במיוחד. יש GPS, יש ניוג אוטומטי, אפילו לא נוגע בהגה, הטרקטור נוסע לבד. וגם בזריעה אותו דבר, הכל, הכל עם GPS מסודר.
ובכל זאת אתה יום-יום נמצא בשדות.
חייבים לפקח, קודם כל כתוב בגמרא, אם אני לא טועה, הסוחר פועלים ולא יושב עמהם.
כן.
מפסיד ממונו, שם כספו על קרן הצבי.
אבל פה אתה אומר זה מכונות, זה אפילו לא פועלים.
זה מכונות, אבל אני יכול...
אבל זה אותו דבר, הפיקוח צריך להיות אותו דבר.
אני יכול להגיד לך שפעם אחת שלא פיקחתי, הספיק לי, זה נתן לי שיעור.
מה קרה?
במקום...
בוא נחשוף בפני חברי האגודה.
לא, הכל טוב. היה לנו פעם סיפור שבמקום, הוא התבלבל במחשב, אז במקום לשים 18 זרעים למטר של חומוס, כל מטר, אז הוא שם 40 זרעים. אתה בא, ומזל שגיליתי את זה מיידית, אז שינינו את זה, או דברים כאלו. זאת אומרת, חייבים לפקח שכל הפעולות מתבצעות כמו שצריך. לפעמים ה-GPS, אנחנו, מושב יסודות ממוקם, צמוד לבסיס צבאי, תל נוף, בסיס צבאי, ויש פה הרבה מיסוך, ולפעמים ה-GPS... לא עובד כמו שצריך, ואז אתה בא, אתה רואה שהטרקטור לא נוסע ישר. מעבר לעניין הזה צריך שהכל יעבוד כמו שצריך.
איזה שוב דברים אתם מגדלים לאורך השנה?
בגידולי השדה, הגידול מתחיל עם חיטה, למצע שמורה. כן, כן, החיטה שלנו כבר עשרות
רבות. זאת אומרת, היא שמורה משעת זריעה.
שמורה, מה שמעניין, משעת הקצירה. אני מחמיר על עצמי ביום של הזריעה, ואני אומר, כל מה שעשה היום בעסק הזריעה, יהיה לשמצות מצווה. כי אנחנו צריכים לזכור שאם יורד גשם על החיטה כאשר היא יבשה, היא לא רלוונטית לחיטה. לחיטה למצות, אלא רק ללחם.
למה? כי זה...
מכיוון שיש דעות שאומרות, בשלב מסוים של החיטה, כאשר הצמח אינו צריך כבר לאדמה, הוא נקרא יבש. הצמח יבש, ואם יורד על זה גשם, אז
זה
עלול להחמיץ, כן.
אז בעצם צריך לקצור את זה מוקדם יחסית.
לא, לקצור בזמן, רק לקצור במקומות שלא ירד גשם. לכן אנחנו כל הזמן, מאז
שה... אתה מדבר נקודתי, צריך כמה ימים ללא גשם.
לא, מאז שהחיטה מוכנה לקציר.
אוקיי, עד שקוצרים אותה צריך שזה יהיה ללא גשם.
אנחנו זורים חיטה למאכל אדם, חיטה למאכל בהמה, לרפת יסודות. כאן המקום להזכיר, במושב יסודות יש רפת, שמונה כ-350 פרות חולבות, לתנובה מהדרין.
אז אתה גם ברפת מסתובב?
לא, אני משמש בעצם ענף גידולי השדה, אני בעצם הקייטרינג של הפרות. כן, אנחנו מגדלים את כל גידולי המספוא לפרות, שזה חיטה, וגם טירס. אנחנו מגדלים טירס למספוא, וגם טירס עבור חברת אליט, לדוריטוס, חטיף דוריטוס, חומוס, גם למאכל אדם, לתחינה בדרך כלל, עבור ממרח חומוס, וגם חומוס לזרעים.
אגב, שאלת טעם לגמרי, איך החומוס נראה כשהוא גדל כמו הגרגירים? זאת אומרת, אתם... איך כותפים אותו? זאת אומרת, איך הוא נראה? החומוס... אני מכיר אותו כגרגירים, כן? לפני הממרח.
אז ככה, אז חומוס, חומוס הוא בעצם חומוס משפחת הקטניות, יש לו מערכת שורשים מצועפת, הוא גדל להיות שיח, בוא נגיד, בגובה של 30 סנטימטר, אנחנו לא רוצים שיהיה לנו שיח גדול מדי, כי זה גורם לבעיות. באיזשהו שלב, אחרי שהצמח מתחיל להתבגר, מופיעים הפרחים, ואז יש חנתה, ואחרי שנופלים הפרחים, מופיעים תרמילים קטנים, ובכל תרמיל יש או גרגיר אחד, או שני גרגירים של חומוס.
ואתם פה?
וזה ירוק.
פה כבר מוצאים את זה מהתרמילים?
כן, זה ירוק. אנחנו סוגרים את מערכת המים, מתחילים לייבש את השדה, וכאשר השדה יבשה לגמרי, יבשה לגמרי, כן. כמו חיטה, מביאים קומביין ודשים, עושים את פעולת הדייש פה. זה יוצא מהשדה בתוך אמבטיות כבר גרגירי חומוס.
זאת אומרת, אתם מוצאים את זה החוצה למפעלים בתור גרגירים.
כמובן מעשרים, יש מעשרות, צריך לעשר, ומוצאים את זה החוצה, כן.
מה שונה...
וגם כותנה כמובן.
כן, הכותנה.
גידול מפואר מאוד, כן.
זה עוד יותר מסקרן, איך זה בעצם יוצא מכם?
שדות מגדלת לפי שנה שעבור, לפני שנתיים, אני בדקתי, עכשיו זה כבר השנה ה-65, שיסודות מגדלת כותנה. כותנה בעבר היה גידול עתיר ידיים. היום...
גם זה מכונות היום?
היום הכל מכונה אחת, כתף...
מה ההבדל בין הכותנה של יסודות לכותנה מצרית נניח, שנחשבת למשובחת במיוחד? מה ההבדל?
גודל על ידי יהודים ירא שמיים.
לא, יש באמת, יש משהו ב...
כותנה ישראלית, אנחנו מאוגדים בתוך... יש גוף בארץ שקוראים לו מועצת הכותנה. כותנה ישראלית נחשבת לאיכותית מאוד. בעולם.
אבל מה ההבדל בין... אתה מכיר את המושג כותנה מצרית?
כותנה מצרית, אני לא יודע מה הפרמטרים, אבל אנחנו נמדדים בעצם באיכות, אורך סיבים, חוזק של סיבים.
כי נחשבת ליקרה יותר.
כן.
מעניין...
אני לא יודע להגיד לך מה מיוחד בכותנה המצרית, אני יכול להגיד לך שאנחנו נמדדים, המחיר שאנחנו מקבלים עבור הכותנה זה לפי פרמטרים של איכויות, וברוך השם אנחנו די עומדים בהם. זאת אומרת, גם איכות של אורך הסיבים וגם חוזק הסיבים.
כמה זמן לוקח לכל אחד מהדברים האלה לצמוח? זה עניין של שבועות, חודשים?
אז זה תלוי, כל גידול. החל משלושה חודשים וחלה בהילל, תעזור לי כמה זמן כותנה? מחודש שלישי עד חודש עשירי.
וחומוס, יותי.
חומוס, חמישה חודשים.
באותו זמן פחות, זה מחזור שנתי, כל שנה זה...
זה מחולק לגידולי קיץ וגידולי חורף.
מה שונה אצלך, איך נראה אחרת אצלך היום, הילל רובין, בפרדיסים? או שלא נראה שונה?
הסדר יום שלי זה לא שונה, כיוון שאתה מתחיל את ה... אני מתחיל את הקטיף באבוקדו, זה ישר אחרי סוכות, אתה גומר עם האבוקדו, את האזן הראשון, אתה מגיע ישר לקטיף של האור, שזה קלמנטינות, אתה גומר את הקלמנטינות, אתה חוזר עוד פעם לאבוקדו לזן אחר, יש לך עבודה...
איזה שאתה מגדלים פה שני זנים, זאת אומרת לאורך השנה?
אני מגדל באבוקדו, חמישה זנים, בפרדס ארבעה זנים, ויש לנו עוד קרם שיש שם מלא זנים, אבל...
רגע, ומה הכי טעים? תן לנו את ה...
טעם ורח, מה להתווכח.
ובכל זאת, מה אתה הכי אוהב?
תראה, הקלמנטינה אור, כשהיא בשאלה, היא טעימה מאוד.
בואו נראה, אבוקדו רגע, בואו נתקר רגע לאבוקדו.
אני ישראלי, אני אוהב את אטינגר.
אטינגר, אוקיי.
אבל
שזה באיזה תקופה זה מגיע לשוק?
אטינגר מתחיל, כבר נמצא בשוק, התחיל כבר להגיע לשוק.
זאת אומרת, בתקופה של החורף?
כן,
יותר.
בתחילת החורף, אטינגר כן. זה בתחילת החורף.
אוקיי. אבל יש, אבוקדו בעצם יש זנים גם לקיץ.
באבוקדו יש, בדי, באבוקדו יש זנים, יש לך זנים שמתפרס על כל החורף כמעט. יש לך מתחיל באטינגר, אחר כך יש לך פינקרנטון, אחר כך אס, אחר כך ריד, יש לך זנים.
תרשה לי שאלת צרכן רגע, למה זה כל כך יקר האבוקדו?
אבוקדו עץ, לא תמיד הוא נותן פירות. פעם הוא נותן ופעמיים לא.
זאת אומרת, אחת לשלוש שנים בממוצע?
לא, הוא נותן ככה. הוא עץ מאוד רגיש. אם יש חמסין, אז הפרחים נשרפים. יש קור, אז הדבורים לא עובדים. יש יותר הרבה שנים שאין פרי מה שיש פרי. לכן הפרי הוא יקר. וגם הוא לא נותן הרבה, הוא לא עץ תפוזים שנותן 5-6 טון לדונם, אלא הוא נותן טונה וחצי, שתיים.
אז כמה אתה מנשנש מהאבוקדו בשדה ובפרדס? בשדה
אני לא מנשנש בכלל. לא.
זה גם קשה מאוד, אל תשכח
שצריך. כן, כשכותבים זה קשה.
אתה כותב אותו כשהוא קשה.
אבל אתה בוחר לעצמך הביתה, הדיחות אבוקדו יפות?
כן, לוקח הביתה, כן. זה לא... זה מותר לקחת. אבל כשאתה כותב הוא עוד קשה, הפרי עוד קשה מאוד. אתה צריך לחכות את השבוע או יותר כדי שיהיה רך וראוי.
אבל אתה צריך גם לדעת בדיוק מתי לקטוף כדי שהוא לא...
אתה נותן אותו למעבדה לבדיקה, כמה חומר יבש. אתה כותב אותו כשיש לו אחוז מסוים חומר יבש, אז אתה כותב. לפני זה אתה לא יכול לקטוף. אחרי זה אתה כותב, וזה, אתה מגיע לצרכן, זה משאיר לך בבית, נהיה שחור וזורק את זה הפח.
אז צריך במומחיות לדעת מתי לקטוף.
לא מומחיות, יש לך מדריכים, אתה לא חייב להיות מומחה. אתה צריך לשמוע על המדריכים, מה הם אומרים.
בתפוזים והקלמנטינות זה יותר פשוט? זה פחות מורכב? עד מתי צריך לקטוף?
הם יותר פשוטים, אבל יש להם הבדל אחד. התפוזים, יש להם זמן מסוים. אתה לא יכול להאריך את הזמן שלהם. אם אתה מאריך את הזמן, אתה טועם את הפרי, אתה מרגיש שהפרי כבר הוא כבר אובר. הוא כבר מתחיל כבר... להרגיש פרי זקן.
עכשיו, בפרדסים אבל צריך יותר פועלים, נכון? הכיתוף הוא...
יש אותו מספר פועלים, אתה צריך גם באבוקדו, גם בפרדס.
לא, אבל אני מכוון, בשונה מהשדות, בפרדסים צריך פועלים ממש יכתפו פיזית, או שגם זה כבר נעשה אוטומטית היום.
יש לי, אני מרגם עניינים של פועלים בכתיף, גם של התפוזים וגם של האבוקדו. יש לך, אתה מחזיק מניין של פועלים.
לאורך כל השנה יש מה לקטוף, או שזה יותר
בחורף? יש לך עבודה במשך כל השנה. אז יש פועלים של הקטיף שהם קוטפים, אתה מביא קבלן לדבר הזה, ויש לך פועלים שהם גוזמים, והם מתחזקים את המטעים כל הזמן. אז יש לי פועלים קבועים שהם מתחזקים, כל מזה יש לי קבלנים לקטיף שאני מביא אותם לעונה.
אז יש אבוקדו, קלמנטינו, תפוזים, מה עוד?
יש לך ענבים, אבל בענבים זה כבר בוצרת, זה לא פועלים, אלא זה מכונה שבוצרת את הענבים.
ענבים למה? למאכל?
אני מגדל רק ליין, ענבים ליין.
ענבים ליין, כשאוכלים אותם, אז איזה טעם יש להם?
ענבים ליין מול ענבי מאכל הם חרצנים, האנשים היום לא אוהבים את זה כל כך, כיוון שהגרעינים מפרים להם באכילה.
נכון.
אז לכן ענבי יין לא כל כך משמשים למאכל. יש זנים
אבל תימים. אבל מבחינת הטעם,
עד כמה... הם זנים הרבה יותר תימים מענבי מאכל, הם הרבה יותר מתוקים.
אז רק בגלל החרצנים זה, משם, זה נחשב לענבי יין ולא למאכל?
לא, לא, גם תלוי בטעם, יש להם טעמים אחרים לגמרי. יש לך, אם תיקח ענבי מאכל, תעשה מזה יין, יהיה לך טעם אחר. אם תיקח ענבי יין... ליין, יהיה לך טעם אחר, אז יש לזה...
אבל אתה אוכל את הענבי יין הללו?
אני אוכל, יש זן שפעם היה ענבי מאכל, ענבי מוסקת, זה ענבים מאוד טעימים. הם היו, כשאני הייתי ילד, הם היו ענבי מאכל. היום הם כבר יצאו מתורת ענבי מאכל לרק ענבי יין, הם טעימים מאוד, הם ממש, אתה מרגיש שאתה אוכל כפית סוכר.
טוב, אנחנו נצא עכשיו להפסקה נוספת, ומיד נשוב ונדבר על המקום שבו אנחנו נמצאים, על המושב יסודות.
על האבדה, הפודקאסטים של אתר כל חי.
שבנו לשידור המיוחד מהסוכה במושב יסודות, וזו הפעם ה-11 שבה זכיתם כאן במושב לשמור את השמיטה, וציינת, הלל רובין, שהניסיון אולי הוא פחות קשה, כי המשכורת בשנה האחרונה נכנסה כרגיל. אז בוא נדבר רגע על המקום הזה, אנחנו נמצאים בו, מה זה? זה כמו הקיבוצים של פעם, שהכל שייך לכולם? איך זה עובד במושב? אני פשוט שוקל את ערכי, איפה אני הולך לגור הלאה, אז אולי זו אופציה טובה, אם יש משכורת חופשי.
הרכוש הוא משותף. היום כבר יש לנו משכורות, עברנו הפרטה חלקית, מתקציב למשכורת אישית, אבל כל הרכוש הוא עוד רכוש משותף של כולם.
אבל
וזה אנחנו כמו הקומוניסטים, שהרכוש של כולם.
שייך לכולם, אבל לא כולם עובדים בשדות, לא כולם עובדים בפרדסים.
יש לך שותפים, זה לא צריך, היום כדי להחזיק, כדי להתקיים, אתה לא יכול להחזיק את כולם בחקלאות, היא לא תחזיק את זה. החקלאות היא צריכה היום מנהל אחד, שני מנהלים, שני אנשים שעובדים בענף, יותר מזה, ענף לא יכול להחזיק את כל הסחירים. יש לך פועלים שחורים, פועלים שחורים, אתה לא מעוניין שהיום החברים יהיו.
כמה שנים אתה ביסודות?
אני נולדתי ביסודות. כמה שנים אני עובד כבר בחקלאות? 30 שנה.
זאת אומרת, גדלת אז, אבל לתוך השדות, לתוך
אני
הפרדסים.
אני גדלתי ביסודות, אבי היה רפתן, אנחנו היינו בכל המועד עוזרים לו ברפת, הוא היה אחראי על המספור, היינו עוזרים לו, וזה היה לפעמים מאוד, איך נקרא לזה, היו מגיעים אנשים זרים ורואים אותך, אנשים מבחוץ שבאים בכל המועד לראות את הרפת של סודות, והיו רואים אותך שאתה לובש בגדי יום חול ועוזר שם, היו קוראים לך, יש פה עיקר, עיקר צעיר, ואתה היית מרגיש צביטה בלב, אני הרי לא עיקר, ואני לא, כל מה שאני בא לעזור לאבא שלי, שיוכל לגמור בכל המועד מוקדם ולחזור הביתה, אבל זה, לפעמים זה נותן לך צביטה בלב, המילים של האנשים. הם לא, הם חושבים שאתה לא שומע מה הם מדברים.
אבל אני דווקא חושב שאולי, לא, זה, אולי זה התכוונו להחמיא, לא
ל... לא להחמיא, גם להחמיא, אבל זה לא מחמא.
אבל זה לא גרם לך לברוח מהתחום, אני רואה שאתה
לא, יכול... לא, לא, אני, תראה, אני אוהב את זה, זה, יש לזה, יש הבדל בגידולי שדה מול, ענף הבהמות, יש הבדל. בגידולי שדה, אתה מתחיל כל פעם, אתה מבטיח לך, הפעם אני אעשה את זה 100% בסדר. אתה זורע, ואתה רואה, אתה יורד ברוך השם גשם, ושנותן לך גשם, אתה, יש לך שמחה בלב, אתה מרגיש שהקדוש ברוך הוא עוזר לך, והחיטה מתחילה לנבוט, אתה רואה את כמו פלומה, על השטח מתחיל להיות ירוק, נהיה יותר ירוק, זה גודל, 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 גומר את הגידול, אתה קוצר, אתה מרגיש, יש משהו, עשינו משהו.
זאת אומרת, הסיפוק הוא גדול.
ואז אתה רואה, טרח נופל, אין לך נגמר, הכל נהיה שחור, נהיה חום, באדמה זה נהיה חום, ואתה מחכה לשנה הבאה, ואתה מבטיח, השנה תהיתי פה ופה, בשנה הבאה אני אעשה את זה 100% יותר טוב.
כן, אבל אם מחזיקים אותך 30 שנה בתפקיד, כנראה שאתה בכל זאת עושה משהו טוב.
לא יודע מה מחזיקים אותי שאני רוצה.
שלומי הרשקוביץ, גם אתה נולדת פה במושב?
אני נולדתי, ההורים שלי נולדו פה, והסבים והסבתות, לא מהמייסדים, מדור המייסדים, הגיעו לכאן בשנותיה הראשונים של יסודות.
עכשיו, מתי זה הוקם?
תף שין חט, חפתת בסיוון. נכון, אילן אמרתי? חפתת בסיוון תף שין חט. אני גדלתי ביסודות, אחרי חתונה דווקא הייתי גר באלעד.
אז מה גרם לך להגיע לשדה?
בדיוק בערב השמיטה הקודמת, אני באתי ליסודות. איך אומרים? אני תמיד אומר, חזרנו למקורות.
חזרתם אל היסודות במקרה הזה.
ליסודות, כן, לחנך את הילדים במקום כמו יסודות, זה מקום מיוחד במינו ולגדול פה. ונקראתי לדגל אחרי שנתיים לנהל את גידולי השדה ביסודות.
אבל למה בעצם? יש פה ביישוב כמה משפחות?
130.
לא, יש יישוב קטן, לא, כן. אין הרבה. ואף אחד מהם לא היה מוכן לצאת לשדה?
היהודי שניהל עד לאותו זמן את גידולי השדה, משה לוי, השם ישמרו ויחייהו, הוא יצא לפנסיה. כמובן שאצלנו לא יוצאים לפנסיה כי ממשיכים. אבל חיפשו עוד מישהו שיבוא ויישא בעול, ואני הצטרפתי אליו, ולאט לאט תפסתי, איך אומרים, יותר את המושכות, וברוך השם, תפסתי את העסק, ונכנסתי, מאוד חשוב לנו ביסודות, שלכל הפחות הצוות הניהולי של כל הענפים יהיו מבני המקום. ובהחלט אני עוסק בעבודה הזאת לא רק בשביל פרנסה, גם בתורת שליחות. אני חושב שגולת הכותרת של מושב יסודות, בכלל, בפרט ובכלל גם מועצה אזורית נחל שורק שאנחנו חלק ממנה, זה שמירת המצוות התלויות בארץ בהידור רב. וכמו שאילי למר שבאו לראות את הפרות, אם היית בא ורואה פה בשמיטה, אלפים רבים של אנשים פשוט באים בשביל לראות מה זה שמירת שמיטה. לא שום דבר, משהו מיוחד.
עשית פה ממש סיורים בשנה
הזו? הגיעו אנשים, באים לך אנשים, איפה... אני לא מדבר על התקופה של סוף השמיטה, שבאו לקטוף ענבים ואתרוגים בכמויות, כמו שאמר הרב דאובה, הגיעו פה אוטובוסים של אנשים ממש לקטוף, ואנחנו גם תולים את השלטים, מפקר, ואת השלטים של קרן השביעית, שמלווה אותנו לאורך השמיטה. כאן שומרים שמיטה, שזה לא סתם סלוגן, זה באמת כדי להכריז, אנחנו גאים שאנחנו נותנים במקום כזה, אבל במהלך כל השמיטה, ממש, מתחילת השמיטה ועד סופה, אנשים באים לפה, אלפים רבים של אנשים, אנשים פרטיים באוטובוסים באים, רוצים לראות שדה עם הסבים, לפעמים קוראים לחקלאים שיגידו כמה מילים.
לראות פה, את הספיחים גדלים?
לראות, לראות מה זה מטע של, של אתרוגים, שכתוב שלט גדול הפקר, ומה זה לא מטפלים. עכשיו, מטע של אתרוגים זה מקום, אני מבין את זה כדוגמה, כי מטע של אתרוגים זה, הוא מקום שצריך להיות, בוא נגיד כזה דבר, חקלאי, שהוא בעצם אתרוגן, חייב להיות מאוד פדנט. הכל צריך להיות כמו בית מרקחת. ובשמיטה, האתרוגים שלנו זה, אני קורא לזה, וזה נראה כמו ג'ונגל. אתה לא גוזם כלום. העצים פרה. אתה לא מטפל בעשבים, אז אתה גם לא רואה את העצים מרוב עשבים שיש מסביב. עכשיו אנחנו עשינו גיזום, לפני סוכות, עשינו גיזום, הורדנו נפח של בערך 40-50% מכל עץ. ואנשים מאוד נהנים לראות. נהנים מאוד לראות את זה, זה יפה.
עכשיו, אני, בכל זאת עוד כמה שאלות של ישראלי ממוצע. אתם מקבלים מזכורת על העבודה שלכם, אבל אתם, אתם גם חברים באגודה, שכמו שאמר פה אילל, הכל שייך לחברי האגודה. כלומר, יש שנים שפה כל אחד מה, כל אחת מהמשפחות מקבלת בוכתה של כסף בסוף השנה, כי היו גידולים מוצלחים במיוחד. כמו שהזכרת, 2000 ומשהו... ארגזים במקום 1,600?
יש חלוקת רווחים, זה לא בוכתה, זה חלוקת רווחים, יש לזה מפתח מסוים.
אני, אתם לא עונים לי בצורה מספיק ברורה, משתלם להיות חבר באגודה ביסודות? חקלאים בארץ מרוויחים טוב?
חקלאים בארץ לא מרוויחים טוב, לא.
אז לא כדאי?
לא כדאי, זה לא כדאי. זה צורת חיים מסוימת, מי שלא אוהב אותה, משתגע. אתה אותו אנשים, אתה פוגש אותם בשחיס, בשבילים של המושב, ממינכה, מייריב, בשבת, בכל התפילות, כשאתה עושה את הטיול שלך בשבת, אתה פוגש את, את כל האנשים, כל הזמן אותו הדבר. איפה שתלך, אתה פוגש את אותם אנשים. לא, זה לא בעיר שאתה מתפלל
עם, קבוצת,
עם קבוצת אנשים מסוימת, אתה לומד עם קבוצת אנשים אחרת, אתה קונה במקום אחר, ואז יש לך איזה מגוון של אנשים.
השאלה, יש שנה שבאמת יכולה לאפשר לתושבים לצאת לשנת חופש? שלא לא. בשנת השמיטה?
לא, לא, לשנת חופש. לא, אתה חי, אתה, זה חיים רגילים, רק זה צורת חיים שאתה פוגש את כולם, השקט לפעמים צועק באוזניים, לא כולם אוהבים את זה, יש אנשים שלא יכולים לגור.
אבל יש הרחבה, ראיתי, בכניסה.
יש הרחבה, יש בנים שרוצים לחזור, אבל זה צורת חיים מסוימת שצריך לאהוב אותה.
כן.
לא כל אחד אוהב, יש אנשים שאוהבים לפגוש אנשים, ולכן הם משנים, יש להם בתפילה, בבוקר מוצאים פוגשים סוג האנשים מסוים, לומדים במקום אחר, זה סוג האנשים אחר, בשבת הוא מתפלל באיזה שטיבל אחר, הם לא כל הזמן באותו אנשים.
יש פוגשים. אבל, יש מצב רוח אחיד לכל התושבים כאן, לפי מצב מזג האוויר, לפי מצב הגידולים השנתי.
בהחלט, אני חייב להגיד שהשאלה הנשאלת פה בחודשי החורף, השאלה הנשאלת ביותר, כמה גשם ירד?
זאת אומרת, כולם מוטרדים, כולם כאילו חושבים על סוף השנה מה יהיה בדיבידנדים.
מקום יסודות, הגשם נמדד פה כל יום, היום הוא נמדד על ידי רב מוישה לוי, יש פתק בכניסה לבית הכנסת, שמדווח לבאי בית הכנסת,
כמה
גשם ירד השנה, כמה גשם ירד באותה תקופה השתקד, וכמה מצטבר, ובהשוואה באחוזים רב שנתי.
עכשיו דווקא בבית כנסת כדי להלחיץ יותר את התפילות, כאילו, יותר כוונה?
ההסבר שלי על העניין הזה, שזה לא תלוי במקולת, בלוח המדעות במקולת, אלא בבית הכנסת, כי יהודי אצלנו שורה שלא ירד גשם, נכנס לבית הכנסת ואומר פרק תהילים. אני יכול להגיד מסבא שלי, זכר צדיק לברכה, סבא פרוכטר, שהיה בבית חולים, על ארז דווי, הגעתי לבקר אותו, ממש כמה ימים לפני שהוא נפטר, והוא שאל אותי כמה מילימטר ירד. זה מה שעניין אותו. אני חושב שזה נמצא בתוך, איך אומרים, בתוך הורידים של אנשי יסודות, אבל כמו שאילל אמר, איך אומרים, אתה פוגש את אותם האנשים, אבל זה מאוד נחמד לפגוש אנשים ככה, גם לפעמים מינכה מיירי, ואתה פוגש אנשים, שואלים אותך, נו, מה זרת, איפה אתה אוחז, מה המצב, באיזה שטח...
למרות ששוב, רוב התושבים פה לא עוסקים ביום, הם בחקלאות, כל אחד יש לו את המקצוע שלו.
אבל אני חייב להגיד שהרוב המוכרע, ודאי שהוותיקים, מאוד מאוד מעניין אותם, ומשתתפים ושואלים.
אבל יש איזשהם פריבילגיות לתושבים, יכולים לבוא לקטוף חופשי מהשדות לעצמם?
לא, זה לא עובד לך. אולי באמת שותפות של התושבים, בהמשך לסיפור שאילל סיפר בשעה הקודמת, על הסיפור של התפוזים,
כן.
שהיה לנו ברכה מיוחדת בתפוזים, אחרי שבאמת, יש לנו משרד, לכל החקלאים יש משרד עם עמדות מחשב מסודרות, כל אחד אחראי על התחום שלו, והילל מגיע מהפרדס ונכנס למשרד, ואנחנו שואלים אותו, נו, הילל, מה המצב? מה היבול? מה היבול? אז הוא מספר בהתלהבות שבמקום ככה וככה מחלים, אז עוד כמעט 1,000 מחלים, במקום 1,600 עד 2,400, ויושב איתנו יהודי שקוראים לו רב אהרון מילר, ידיד טוב שהוא אחראי פה בקרמים, עובד איתנו בחקלאות, הוא אומר לי, שלומי, תשמע, זה לא, אי אפשר לעבור על האירוע הזה בשתיקה, חייבים לעשות קידוש, וארגנו קידוש ביחד, הורדנו את כל הוותיקים של מושב יסודות, לפרדס הרלוונטי, פתחנו שולחן, הבנו כיבוד,
עשינו לחיים,
ממש לחיים, עשינו קידוש, והילל דיבר מאוד יפה שם, וגם המנהל העסקי שלנו, מנשה לוי, דיבר שם, ובאמת הרעיון של הקידוש הזה היה להגיד, שלא נחשוב לרגע שזה קשור אלינו, כי מבחינה חקלאית, במהלך כל השנה אנחנו עושים את אותו דבר, למעט שיפורים פה ושם, וזה דבר באמת נחמד שהיה באמת משותף לכולם, ששיתפנו את הציבור. גם בשנת השמיטה היה קטע שעשינו שיתוף של הציבור, במסיבת חנוכה אני דיברתי לפני כל התושבים, על ההתמודדות שלנו ועל האתגרים המיוחדים שלנו לקראת השמיטה ושמירת השמיטה גם, כן, זה היה דבר מאוד...
הרב אליעזר דאובה, כמה שנים אתה את רוגן?
מעל 40 שנה.
ואיך הגעת לעולם הזה של הפרדסים?
איך הגעתי לעולם? זה דבר שעניין אותי, ואני, כשהתחתנתי, אז התחתנתי למשפחה שהיו להם כמה עצי אתרוג בחצר.
זאת אומרת, לא גדלת ולא נולדת בתוך מושב?
אני גדלתי בבני ברק. התחתנתי עם משפחה שהייתה גרה בעבר בחדרה, ובחדרה היו להם כמה עצי אתרוג בחצר, ואז אני התחלתי יחד איתם קצת לפתח את העצי אתרוג האלה, אחרי החתונה, ובין הזמנים יותר, הייתי בכולל עדיין, ולאט לאט העסק התפתח והתפתח, והיום קוראים לזה אתרוגי גרוס. ואני אחרי מספר שנים פרשתי מאתרוגי גרוס, והתחלתי עם ענף אחר, כי גם באתרוגים יש כמה וכמה זנים. אז אני התמקדתי בזנים שיותר מתאימים לציבור מסוים, והם מתמקדים בזנים שמתאימים לציבור קצת אחר.
אבל אז מה, הלכת וחיפשת מקום קיים כבר? פרדסים קיימים של אתרוגים? לא, או מקום שאפשר לשתול בהם את העצים?
אני התחלתי מאלף. התחלתי מאלף, פניתי לרב מיכל יהוד ליפקוביץ'
כן.
זצל, לקחתי ממנו איחורים ברשותו כמובן מהחצר, ועשיתי משתלה, חיפשתי מקום, מצאתי בתחילה בכפר מס, עליית פתח תקווה איזה חלקה, ומשם התחלתי בקטן, ולאט לאט...
מה לקחת ממנו שוב? לקחת ממנו מה?
איחורים מהעצים, יש לו עצים בחצר.
יש לו עצים בחצר, זאת אומרת, לקחת מהעצים הקיימים אצלו?
אצלו, כן.
אוקיי.
ושתלתי בתחילה בכפר מס, עליית פתח תקווה, חלקה קטנה של 5 או 7 דונם.
עכשיו צריך המון סבלנות אם כך, כי אתה יודע שיש כמה שנים עד שאתה בכלל יכול לראות את פירות המלכה תרתי משמע במקרה הזה.
כן, ודאי, צריך סבלנות והרבה תפילות, והרבה סייעתא דשמיא, וברוך השם זה קרה.
תוך כמה זמן העץ גדל ומניב את הפירות?
העץ גדל ומניב פירות גם אחרי שנתיים, אבל...
אבל הוא עדיין קטן אני מניח, לא?
סליחה?
אבל הוא עדיין, זאת אומרת, הוא... כמה שנים לוקח לו להגיע לגודל שבו הוא נשאר? עץ האתרוג.
העץ האתרוג הוא יכול להגיע לממדים עצומים, רק אנחנו מעצבים אותו בצורה שנוכל לטפל בפרי כמו שצריך, גוזמים אותו, כדי שיגיע לגודל רצוי, אחרת אין גישה לפרי.
זאת אומרת, ובשנה הרביעית בעצם, אתה כבר יכולת לקטוף...
כן, בשנה הרביעית כבר כתפנו, וברוך השם הייתה סייעתא דשמיא, קיבלנו גידולים יפים, והתרחבנו, אחר כך שתלנו במושב נחלים, ולאט לאט.
אז אולי בעצם בשונה משלמה והלל, אצלך זה יותר התפתח מהחוש העסקי מסחרי, ולא מהחוש ה... לא גדלת לתוך הפרדסים, נכנסת לפרדס.
כן, נכון. אני נכנסתי לפרדס, ולא יצאתי ממנו עד היום הזה.
אבל גם זה משהו באמת צריך איזשהו עניין מיוחד, שיהיה לך בלהסתובב בפרדסים כדי להחזיק מעמד כל כך הרבה שנים? זה סוג של חיידק שקשור לשדה, לעצים?
אתרוגים לגדל זה חיידק. כל מי שמגדל אתרוגים ושורד שנים רבות, חייב להיות אדם שיש לו איזה מין יצר מיוחד לגדל דווקא את הדבר הזה.
למה? כי יש שנים קשות יותר באתרוגים דווקא?
בוודאי, יש קודם כל להמתין עד את שנות העולה, ויש כל מיני פגעים שאם אתה לא מתגבר עליהם כמו שצריך, אז אתה יכול להפסיד שנה שהשקעת בה המון 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 כסף ודמים תרתי משמע. וזהו, זה צריך להיות בשביל זה עם חשק רציני מאוד דווקא לענף הזה.
כמה שנים פה ביסודות יש פרדיסי אתרוגים? כי בעצם אתה חברת למושב פה לגידולי האתרוגים בשנים האחרונות רק.
כן, אני בשנים האחרונות גילינו את המקום הזה, שהוא מקום נחמד עם אנשים נחמדים באופן יוצא מן הכלל. והניסיון האחרון של השנים האחרונות הוכיח את עצמו שעשינו, שבחרנו בחירה טובה. וברוך השם, אנחנו מתפללים שזה ימשיך גם הלאה.
אני חושב, בהמשך למה שהרב דרבי אמר, אני חושב שמי שמגדל, בוא נגיד כזה דבר, המשפט הראשון שכשאני פגשתי אותו לפני 6 שנים, 5.5 שנים, הוא אמר לי, דבר ראשון, אני רוצה להגיד לך כלל. אין חקלאי שמגדל אתרוגים, יש אתרוגן. אתרוגן זה זן אחר, לכן זה לא מסופח לענף המטעים. אבל באמת זה הסיבה שאנחנו חברנו ביחד. יסודות מקיימת חקלאות גם מהודרת מבחינת המצוות התלויות בארץ. מרן החזון איש ביקר פה בשדות של נתיבה ביד בנימין היום בשנת תשי"ב, ממש. אנחנו נוהגים על פי שיטת החזון איש בכל הפסקים של ההלכות פה, אבל יסודות במקביל גם כן יודעת לגדל, ברוך השם ובסייעתא דשמיא הגדולה, חקלאות מקצועית מאוד, וחברנו לרב אליעזר דרבי ורב דוד קירשנבוים, מגדלי האתרוגים הנודעים, באמת כדי לשלב ידיים בגידול אתרוג לא רק יפה מבחינה ויזואלית, אלא גם יפה מבחינה הלכתית, וגם יפה מבחינת המקור שהוא מגיע, וזה שילוב מנצח, ואנחנו רואים, ברוך השם, ברכה בעמלנו, הרבה סייעתא דשמיא, והדבר היפה ביותר שאני יכול להגיד לגבי מטעי האתרוגים, זה הדבר באמת באמת שהתרגשתי ממנו, שאתה רואה אנשים, בשנת השמיטה, באים לפה בהמוניהם, ואני לא פרסמתי באף מקום שאני מפקיר, עושה יוצר בייזדין. יום אחד אני רואה 2 אוטובוסים, מיניבוסים, כוללים, אנשים פרטיים כותפים ויופי של גידולים, ואני אקבל ביום 10 טלפונים, בשורה הזאת והזאת, איזה זן זה.
בעצם אתם שמחים שבאים לכתוב שהפרי לא סתם נשאר על העץ.
זה יפה, וכתוב את זה בתורה, שהחקלאי, כתוב, אומר רבי יצחוק, בנוהג שבעולם אדם מדרש, כתוב, גיבורי כוח עשה דבר, כתוב בתהילים, אדם יורד לשדהו, רואה, ובן אדם הולך לעבודה שלו, והוא עושה משהו, אבל החקלאי, כאשר הוא יורד לשדה בשנת השמיטה או לפרדס, ורואה שדה עובור, שותק, זהו גיבור כוח. אבל מעבר לעניין הזה שהוא גיבור כוח, אתה שמח לראות, אתה פוגש את האנשים שבאים אליך, ודבר מאוד יפה, שלא מעט פעמים אני פגשתי אנשים בפרדס, ושואלים אותי, תגיד לי, אתה בעל הבית פה? אז תמיד אני בשמיטה עניתי להם, עכשיו אתה בעל הבית, לא אני.
כן. טוב, אנחנו מתקרבים לסיום, אני אשמח לשמוע מכל אחד מכם איזשהו מסר ככה, תובנה שעלתה בו במהלך שנת השמיטה, על מאיזה כיוון שתבחרו, או מהברכה שלפני, או מהזכות הגדולה של השנה עצמה. איזה מחשבות היו לך, הלל רובין, במהלך השנה הזו, שנת השמיטה שעברנו? הרבה מאוד מחשבות, אני מבין.
לתמצת את זה, זה קצת
קשה.
לתמצת את זה קצת קשה. א', אני נהניתי לראות את האנשים באים בהמוניהם, גם לראות את מה זה שמיטה בכלל. כל שמיטה זה הציבור מגיע הרבה יותר לראות. אני זוכר לפני 3 שמיטות את הציבור שהגיע לראות. אני זוכר לפני השמיטה הקודמת ואת השמיטה עכשיו. הציבור מגיע הרבה יותר לראות מה זה שמיטה בכלל, מה זה אומר. וזה נעים לראות שאנשים מטיילים בשטחים, רק לא נעים לראות את הזבל שהם משאירים.
זה נכון לכל השנה ולכל שנה ושנה, לא רק לשמיטה.
אבל זה נעים לראות שאנשים מטיילים לך בשטחים שלך, זה נעים.
שלומי ירשקוביץ, תובנה שלך?
כן, אגב, מה שהילד אמר, לא נעים לראות את הזבל, יש איזה יהודי צדיק אחד יושב פה בשולחן, ואחרי שאני תליתי את השלט הפקר בכניסה לפרדס, אז הוא כתב בטוש מתחת המילה הפקר ולא הפקרות.
יפה.
באמת, המסר שלי משנת השמיטה, זאת שמיטה הראשונה שלי בתור חקלאי, שמשביט את השדות. א', באמת שליחות. פחות משני אחוז מהתושבים של מדינת ישראל, ארץ ישראל, עוסקים בחקלאות, ועליהם נאמר גיבורי כוח. אני חושב שהמסר העיקרי שאני ראיתי, וראיתי את זה בחוש גם בבית וגם בעבודה, בהרבה מאוד מקרים ודברים, מה שספר החינוך כותב, בשורשי מצוות השמיטה, מצווה פי ד', שידע אדם שאדמה לא בכוחה ובסגולתה תוציא את הפירות, אלא יש אדון עליה ועל אדוניה, ולכן הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו בשנה השביעית, לשים את הכל בצד ולבטוח בו. ואני תמיד אומר, שאני פוגש אנשים ואני מדבר על שמיטה, כל הצלחה שלנו בחיים, אם אנחנו ננחס את זה לעצמנו, זאת בעיה. והשמיטה מלמדת אותנו לא לנחס שום הצלחה, שום דבר שאנחנו מצליחים בו לעצמנו, אלא לזכור שהכל זה מעט השם. אני חושב שזה מסר הכי חשוב משנת השמיטה, ואני אומר את זה כחקלאי, שראה את זה בעיניים. יכול, וזה מקצוע שאפשר לראות את זה מאוד חקלאי, יכול לראות את זה בכל דרכיו.
הרב אליעזר דאובה, סיכום שלך לשנת השמיטה.
הסיכום שלי הוא שאני מודה לקדוש ברוך הוא שעברנו את שנת השמיטה בשלום, וההודעה שלי לקדוש ברוך היא על עוד דבר נוסף. האנשים ששמעתם אותם קודם מדברים פה, מוכיחים על זה שאנחנו בחרנו את הבחירה הטובה להתאחד ביחד, ואם ירצה השם אנחנו מקווים שהסייעתא דשמיא הזו שקיבלנו אותה בשנת השמיטה ולפניה בשנים האחרונות תמשיך הלאה
בעזרת השם,
בעזרת השם עד ביד גואל צדק ועד בכלל.
הרב אליעזר דאובה האתרוגן הידוע, שלומי הרשקוביץ, מרכז ענפי גידול השדה ומטעי האתרוגים במושב יסודות, והילל רובין, מגדל, מרכז המטעים, הפרדסים של יסודות. תודה רבה שהערכתם אותנו. מבחינתי אפשר לקבוע לעוד 7 שנים.
בשמחה.
נשמע, האם השמיטה הבאה עלינו, בעזרת השם לטובה, היא אחרת ממה שחוויתם בשנה הקודמת. אז תודה לכם, תודה לאירוח, תודה לתושבי המקום, תודה לטכנאי שליווה אותנו פה, מנדי אור, שגם הוא חצי תושב פה ביסודות בשנים האחרונות.
בהחלט, כן, חתם של יסודות.
נאחל לכולכם ולכל מאזיננו המשך מועדים לשמחה וחג שמח.
כל חי אונליין 93fm.co.il